מטאוורסים פלטפורמה, הפודקאסט של אורי ורן, התוכנה ועוד.
שלום, ברוכים הבאים לפודקאסט מספר 332 של רוורסים פלטפורמה. התאריך היום 2 לינואר 2018. זה הפודקאסט הראשון של 2018, אז כפיים.
שנתנו העשירית, רן.
כבוד.
זה לא התשיעית?
לא,
זה יאללה, בוא נפרגן.
בסוף 2008 התחלנו.
אוקיי, אז בסדר, אז שנתנו העשירית, אז אנחנו, וואו. כן, והיום אנחנו, אז היי אורי, קודם כל.
אהלן, אהלן.
והיום אנחנו מארחים את אורי שמאי. היי אורי.
היי, שלום אורי, שלום רן.
שלום, ברוך הבא. אורי, אני מניח מאזין ותיק, ויצא כבר לא פעם לדבר ולהרצות בכנסים שלנו, אז שוב ברוך הבא, למרות שזה פעם ראשונה בפודקאסט של ממש, אבל אני בטוח שהרבה אנשים מהקהילה כבר מכירים אותך. לפני שאני אתן לך את ההזדמנות להציג את עצמך, בגדול נדבר, נגיד על מה נדבר, אז אנחנו נדבר על Data Processing Systems, דברים בסגנון של Data Flow, Airflow ואחרים, אז מי שכבר מזהה את השמות יודע אנחנו הולכים, ומי שעוד לא, יכיר בהמשך. אז אורי, ספר קצת על עצמך לפני שאנחנו מתחילים.
אז קודם כל, תודה לכם שהזמנתם אותי לדבר בפודקאסט, מבחינתי זה סגירת מעגל, אני עוקב אחרי הפודקאסט, נלהב אחרי הפודקאסט כבר מתחיל הדרכו.
וואלה.
כן, מאוד
זה
מאוד...
זה אתה?
זה אני שמציק לכם. מאוד אוהב לשמוע את התובנות שיש לאנשים, אוהב לשמוע את כל מה שאנשים באופן כללי עושים בקומיוניטי, איזה דברים אנשים בונים בתוכנה באופן כללי. בהזדמנות זאת אני רוצה להגיד לכם גם תודה על הכנס רוורסים האחרון שהיה מדהים, זה מדהים לראות למה הוא התפתח. אז שוב, כיף גדול להיות חלק גם מהפודקאסט עכשיו וגם חלק מכל הדבר הזה שנקרא רוורסים.
בפודקאסט לא רואים שאנחנו מסמיקים.
צריך אפקט של הסמכה, של אסמכה.
כן, נעשה את זה ב-VR. קצת על ההיסטוריה שלי, מבחינת איך אני בכלל קשור לעולם הטכנולוגיה, לעולם המחשבים. אז אני גיק קשוח, הארדקור, מתעסק מהרכבה ופירוק של מחשבים, מאז שאני זוכר את עצמי, מגיל 12 או 13, מאז שאני ילד. תמיד הייתי אוהב לבנות תוכנות, כבר מגיל צעיר. הפכתי את זה למקצוע בערך מלפני 15 שנה. עשיתי מגוון תפקידים, אני מאוד אוהב את כל מה שקשור לעולם של high performance, highly scale, לבנות ארכיטקטורה של מערכות, אוהב מאוד את עולם האופטימיזציות, אפילו בחיים האישיים, יש לי, אני מחפש איך לעשות אופטימיזציה כמעט בכל רמה שיש לי בחיים, אפילו בסופר עם רשימת הקניות.
יש את השאלת הרעיון הקלאסית של איך אתה מזווה גרביים, ולראות אם אתה עושה את האופטימיזציה הנכונה.
אז לא, אז אצלי הילדה שלי כל פעם צוחקת עליי, שכשאני נכנס לסופר, אז אני מוציא את הרשימת קניות, מסתכל עליה, יש איזו דקה דומיה, אומרת לי, עוד פעם אתה חופר לי, אומרת, כן, צריך לחשב את המסלול הקצר ביותר, בהינתן רשימת הקניות. לומד תציר. אז אני מאוד אוהב את עולם האופטימיזציות, את עולם הפרפורמנס. בשלוש שנים האחרונות, אני ליד דיבלופר בחברת ג'ונו. ג'ונו מתעסקת בתחום של רייד שיירינג, בדומיין שבו אובר וליפט נמצאים. כרגע אנחנו עובדים רק במרקט בניו יורק. ובחצי שנה בערך האחרונה, נרכשנו על ידי חברת גט, שהיא החברה הישראלית שמשרתת את השוק המוניות הישראלי, ועוד מקומות אחרים בעולם.
ועוד לא רק מוניות.
ועוד לא רק מוניות, כן. כרגע זה רק מוניות, העתיד הוא כמובן הרבה מעבר לזה.
אוקיי. כלומר, מה, תובלה, שליחויות וכאלה?
כן, זאת אומרת, לדוגמה בישראל, אז יש את כל מה שקשור ל-B2B, יש delivery, מקומות אחרים בעולם מדברים על delivery של food, מדברים על רכבים אוטונומיים, זאת אומרת, ahead, משהו כמו עוד כמה שנים שזה יבשיל. אבל בגדול, כן, העולם הזה הוא לאו דווקא מוניות, הוא פשוט התפתח ממוניות, הוא הולך להיות משהו הרבה יותר רחב.
אוקיי, ורמזת לזה שאמרת, בקודם שאמרת שאתה גם מפרק וגם מרכיב, אז אתה גם מתעסק לא רק בתוכנה, אני מניח שאני מנחש גם בצד האפל של החומרה.
כן, אז אני מאוד מאוד אוהב את החומרה, לדעתי באופן כללי, להבין תוכנה בלי להבין חומרה זה משהו שהוא קצת בעייתי, כי אתה יכול להגיע לסינרגיה מאוד גבוהה אם אתה יודע גם תוכנה וגם חומרה. זאת אומרת, אתה יכול להגיע למקומות אופטימליים רק ברגע שאתה מבין על איזה ברזלים אתה רץ. אז אני יותר אוהב את זה מהמקום של התחביב, אני לא מתעסק בזה, זאת אומרת, זה לא המקצוע שלי. אבל כן, גם במקום האפל, אני אוהב לבנות מערכות מורכבות לבית, יש לי חדר שרתים קטן, שאני אוהב לפרק בו דברים ולהרכיב בו דברים, וכל הזמן אשתי רוצה לזרוק אותי מהחלון שנמאס לה, שהיא לא יכולה להיכנס לחדר הזה, בלי להתקל באיזה קבל, או שהיא פולה לאיזה ספקוח.
אה, חשבתי שהיא מתכוונת, נמאס לי להדליק תור ולגלות שהטריס יורד.
לא, אז זה לא קורה. לרוב מתעסק באלקטרוניקה, בחשמל, אני מאוד מאוד אוהב את זה. מאוד אוהב לבנות את המערכות, לקבל מהם ביצועים מאוד גבוהים. מתעסק גם בכל מה שקשור לחישובים בעזרת GPU, כרטיסי מסך. אבל שוב, כל מה שאני מתאר זה בגרנולריות של תחביב. זאת אומרת, זה לא משהו שאני מתעסק בו בתור מקצוע, זה לא מה שאני עושה בעבודה.
כן. אוקיי, אז התכנסנו פה בעצם לדבר בגדול על מערכות לדאטה פרוססינג. נקבנו בכמה שמות, ובטח עוד כמה שמות יעלו בהמשך. אני חושב שכל מי שאי פעם התעסק עם דאטה מבין את הצורך, בין אם זה בכתיבת סקריפטים קטנים, ובין אם זה אימוץ של מערכות חיצוניות, או כתיבה של מערכות אין-האוס. בכל אופן, רק לצורך השלמות, כשאנחנו מדברים על דאטה פרוססינג, מה הבעיה הזו כוללת, או לפחות לראייתך, מה המשמעות של מערכת דאטה פרוססינג, מה האחריות של מערכת כזאת, מה היא יודעת לתת לך כמפתח?
בגדול, אפשר להסתכל על זה ממקום של, נסתכל על זה מהכיוון העסקי, ופחות מהכיוון ההנדסי, זאת אומרת, מהכיוון העסקי, אתה בסופו של דבר, יש לך דאטה שזורם בארגון, המון דאטה שזורם בארגון, אתה לרוב עובד עם third parties, לרוב יש לך כמה דאטה בייסים שונים, מטייפים שונים, יש לך מערכות שונות שאתה עובד איתם, זה אפילו יכול להיות מערכת שעות שהעובדים שלך מתנהלים איתם, זה יכול להיות כמעט כל דאטה שיש לך בארגון, ואתה בסופו של יום רוצה לקבל insights. זאת אומרת, אם אתה סטייק הולדר בחברה, או בין אם אתה ביזנס אנליסט בחברה, או אם אתה סתם עובד בחברה ורוצה לדעת מה קורה בעסק, אתה רוצה להסתכל מלמעלה ולהבין מה קורה בארגון שלך. האם העסק שלך הוא בריא, האם הוא מייצר value, איפה הוא צריך להשתפר. זאת אומרת, אני מסתכל על זה מהמקום העסקי, ותכף ניגע במקום ההנדסי, אבל מהמקום העסקי זה מאוד מאוד חשוב להבין מה קורה בעסק, איפה אתה מבזבז כסף, איפה אתה מכניס כסף, איפה אתה יכול לשפר, איפה אתה יכול להכניס רעיונות לשיפור בכל מה שאתה עושה ביום-יום. אז ככה בגדול אני רואה את זה, זאת אומרת, מהמקום הזה שאתה צריך לשרת את העסק.
זה לא רק בעולם של אינסייטס או לקוחות שהם אנושיים, הרבה פעמים גם האלגוריתמים, גם המכונות עצמם, אלגוריתם הוא חיה שאוכלת דאטה, ומישהו צריך להכין לו את הדאטה ולסדר לו אותו, כדי שהוא יוכל לעשות עליו את מה שצריך לעשות.
כן, אז אם כבר נגעת בנושא ההנדסי, אז נכון, כל מה שקשור בעצם לדאטה סיינס, כל מה שקשור לדאטה אקסטרקשן, פילטריישן, אתה בעצם רוצה לקחת הרבה דאטה, אתה רוצה לסדר אותו, לארגן אותו, לפעמים לעשות לו סטרקצ'ר, לפעמים לעשות לו אנסטרקצ'ר, לחבר אותו בסופו של דבר, או שאנשים יכולים להבין אותו, כשאני אומר אנשים זה אנליסטים, או אנשים טיפה יותר בכירים בארגון, שמה שמעניין אותם זה רק לראות גרפים ומטריקות, ויש מצבים שאתה עושה את זה לצורך אלגוריתם, זאת אומרת, אתה בונה את הדאטה, אני אתאר אחרי זה לדוגמה מה אנחנו עושים עם הדאטה בקונטקסט הזה של Machine Learning, איך אתה בעצם לוקח את הדאטה, מפלח אותו, מאגד אותו, מכין אותו בעצם לאלגוריתם שיכול לבוא, לאכול אותו ולהבין ממנו ממש תובנות.
אוקיי, אז כיוון שזה פודקאסט לגיקים, בוא עכשיו נרד לרמה הטכנית. אז יש לנו דאטאבייסים, ויש לנו דאטה ווירהאוס, ואולי גם דאטה לייק, ויש לנו דאטה פרודיוסרס ודאטה קונסיומרס וכל זה. איפה בכל התמונה הזאת נכנס הרכיב של דאטה פרוססינג פרמורק, ומה תפקידו? האם תפקידו הוא לאגור דאטה, להניע דאטה, לפקח על דאטה, מה הוא עושה שם?
אוקיי, אז אני אתחיל קודם כל, באופן כללי בשביל שיהיה לנו את המוטיבציה למה צריך בכלל קלאסטר קומפיוטינג, או דאטה פרוססינג אנג'ן, או בכל שם אחר שנקרא לו. אז שוב, אני מדבר בקונטקסט שלנו, ספציפית בג'ונו, אנחנו, לדוגמה, יש לנו מערכת בקאנד, שיש בה ארכיטקטורת מייקרו סרוויסס, יש 75 מייקרו סרוויסס, רובם ב-90% מהם הם דאטאבייסים רלציונים, חלקם עם כמה דאטאבייסים שהם פותרים בעיות ספציפיות, ולכן הם לא דאטאבייסים רלציונים.
אבל שאתה אומר, חלקם זה הסרוויס עצמו, המייקרו סרוויס עצמו הוא דאטאבייס רלציוני, או מאחוריו יושב איזשהו דאטה.
המיקרו סרוויס הוא פותר בעיה ספציפית, לדוגמה הוא מתמודד עם כל מה שקשור לבעיות מפות, וכשאתה מתמודד עם בעיה של מפות, אז אתה צריך דאטאבייס שהוא יותר דוקומנטרי, או דאטאבייס שהוא יותר אוריינטד לנקודות ציון, לגיאוגרפיה, ופחות למשהו שהוא רלציוני. אז אני אומר, רוב הדאטאבייסים שיש בארגון הם סטייט, שמחזיק את האפליקציה. זה אפליקציות, כמו שאמרנו, זה אפליקציה שבסופו של דבר של מוניות, אז יש אפליקציה של נוסע, ויש אפליקציה של נהג.
סרוויס.
כן, כן, כן. יש אפליקציה, הכוונה זה אפליקציה שאתה מתקין בסמארטפון שלך, והיא מדברת עם איזשהו בקאנד, והבקאנד בעצמו יש 75 סרוויסים, שרובם דאטאבייסים רלציונים, חלקם דאטאבייסים מיוחדים, ואתה בסופו של יום לוקח את כל הדאטה שיש לך מכל המערכות השונות בבקאנד, ורוצה להוציא מזה כל מיני מטריקות, כל מיני מדדים מעניינים על מה שקורה בעסק. עכשיו, זה בהסתכלות נטו של הסטייט של המערכות. אני יוסיף שיש דברים שקורים במערכת שהם לאו דווקא סטייט של האפליקציה. אני אתן דוגמה שתהיה את התחושה. מה העולם שלנו, מה הדומיין פרבלם שלנו, נוסעים, מסתובבים בעצם עם אפליקציה פתוחה במרקט, ורואים מה קורה מסביבם, כמה מכוניות יש, אם זה ג'יפ, אם זה פרייבט, כמה זמן ייקח לכל אחד מהמכוניות להגיע, דקה, שתי דקות. עכשיו, כל עוד הם לא מתקדמים באפליקציה, זה משהו שהם בעצם לא מעניין את האפליקציה, זה סטייט שלא נשמר בשום מקום. זה מישהו שראה את האפליקציה, ראה ETA ובעצם נטש, החליט לעזוב או החליט להתקדם. אז יש, התוכנה בעצם יצרת הרבה איבנטים שצריך לעשות להם פרוססינג, שהוא לאו דווקא סטייט של האפליקציה. אז כשאתה מסתכל באופן כללי על העסק מלמעלה, אז לדוגמה, אם אתה רוצה להסתכל על מדד ולעשות קראנץ', אגרגציה של תראה לי מה קרה אתמול, כמה נסיעות נסו אתמול, אז אתה הולך שואל את הדאטאבייס, או את הדאטה ווירהאוס, שלתוכו אתה מניע את כל הדאטה הזה למקום אחד. אבל אם אני הייתי אומר לך לדוגמה, תראה לי בכל דקה ביממה כמה בקשות יוזרים היו פתוחים עם האפליקציה באזורים מסוימים, נגיד אתה לוקח את המרקט, את ניו יורק, ואתה מחלק אותה לצפון מרכז דרום, או שאתה מחלק את זה למטריצה של 200 מטר על 200 מטר, אז זה משהו שלא, דאטה שלא נמצא בשום מקום בדאטאבייסים. הדאטאבייסים לא מעניין אותם בכלל אם יוזר ראה ETA וכמה ETA הוא ראה. אם זה יתקדם לכדי בקשה, אז זה מעניין אותו. אז בשביל להסתכל על כל הדאטה הזה, שזה נקודות ציון, זאת אומרת, זה לט לון שמגיעים 24-7 מהיוזרים השונים, אתה רוצה בעצם את היכולת לעשות לדבר הזה פרוססינג, וכשאני אומר פרוססינג, אתה רוצה בסופו של דבר להוציא מזה אינסייט. מה האינסייט? בשעה 8 בבוקר, במרקט, הזמן ETA הממוצע, בהינתן 10,000 יוזרים במקביל שעשו את הפעולה, זה 3 דקות.
אז אתה רוצה לקבל איזשהו אינסייט, ונניח שאתה צריך לכתוב איזושהי שאילתה ב-SQL, או תוכנית בספארק, או תוכנית בג'אווה, או מה שבא לך. אוקיי, אתה יכול לעשות את זה. אבל למה צריך לנהל את זה? זאת אומרת, למה צריך איזשהו כלי שינהל את החישובים האלה? זאת אומרת, אם אתה רוצה את החישוב אד הוק, אתה כותב תוכנית, מריץ אותה, קיבלת תשובה. מה צריך מעבר לזה?
אז אני אתחיל מזה שקודם כל אתה מניח במה שאתה אומר, שבעצם הדאטה זמין לך. עכשיו, זה שאתה אומר שהדאטה זמין, זה אומר, אוקיי, הדאטה נמצא באיזשהו מקום סנטרלי, שאני יכול לבוא ולשאול בו את השאלות שאתה כרגע שאלת.
זה בהנחה שאתה, יש לך את כל ה-raw data, והוא שוכב איפשהו.
כן, בדיוק. זאת אומרת, אתה אומר, אוקיי, אז יש לי את כל הבקשות, כמו שתיארתי, נגיד, סתם לדוגמה, הלטלונים של הנושאים, אתה אומר, טוב, הוא יושב באיזשהו storage, יש לי איזשהו יכולת לבוא בעזרת איזשהו engine, איזשהו computation engine, לבוא לשאול את הסטורג' שאלות כמו שאתה אומר, תראה לי את הזמן הממוצע. עכשיו, קודם כל יש בעיות שאתה יכול לפתור אותן בעזרת SQL, זאת אומרת אם אתה, בשביל לסבר את האוזן מבחינת כמויות של דאטה, מדובר בעשרות, מאות אלפי יוזרים במקביל, זה הרבה מאוד דאטה, כאילו מאות אלפי יוזרים, זה המון המון דאטה, יש גם הרבה נהגים, זה הרבה מאוד דאטה, אז אתה מניח שקיים איזשהו computation engine, שאתה מסוגל להריץ דאטה בצורה מבוזרת, query בצורה מבוזרת, על דאטה בצורה מבוזרת, והדבר הזה יחזור בזמן סביר. עכשיו, המוצרים השונים שיש בשביל לדעת לתת מענה לבעיה הזאת, יש, הם נעים בעצם על איזושהי סקאלה כזאת, שהאם הדאטה מאורגן כמו שהם מניחים, האם הדאטאבייס מסודר, זאת אומרת, האם זה מסודר בצורה שבה קל לשאול את השאלות, ולפעמים אין לך ברירה, אתה לא, הדאטה הזה לא יושב בשום מקום, זה ג'ייסונים ארוכים, גדולים, שאתה צריך בעצם לאבד אותם, ולהכין אותם בכלל לשאלה.
בוא נזכיר כמה שמות, רק כדי לעשות את זה יותר ספציפי, אז נגיד איזה מוצרים עובדים טוב כשהדאטה מסודר?
אז ספציפית אנחנו התחלנו גם באפאצ'י ספארק, זה איזשהו כלי, איזה פרמורק שנועד לעשות קלאסטר קומפיוטינג, זה אופן סורס, ששוב, הוא די סטנדרטי בעולם הזה, הרבה מאוד, כמעט כל התעשייה עובדת איתו, הוא די נהפך להיות מה שהדופ היה לפני כמה שנים. אני בכוונה אומר אותו, זה לא מדויק, כי הדופ בא לפתור בעיות שהן יותר batch processing, מפרדוס הדופ, יותר batch processing, זאת אומרת להריץ דאטה בסקייל של טרות ופטות, וספארק יש לו יכולות גם של לעשות live processing של streaming, וגם לעשות batch processing, ואנחנו ספציפית בחרנו את המוצר הזה שוב, בגלל שהוא commonly used, והתחלנו לעבוד איתו,
וכל מה ש... כ-batch או כ-stream?
כ-batch, התחלנו כ-batch. היה לנו, רוב הבעיות שהיה לנו, לדוגמה מה שתיארתי מקודם, אתה רוצה לדעת נהגים שהיו בממוצע במרקט בכל דקה ביממה, או נוסעים שהיו במרקט בכל דקה ביממה. אז זה משהו שהוא batch, אתה מריץ את זה כל שעה, אתה מקבל תשובה של השעה האחרונה, או שאתה מריץ כל יום, אתה מקבל מה קרה ביממה האחרונה.
שבזה הוא היה סוג של דור ב' למה שעשה הדופ לפניו.
נכון, נכון, ממש ככה, גם... זה האבולוציה שהעולם עבר, כל מה שקשור לדאטה פרוססינג, העולם הזה עבר אבולוציה, בהדופ היית מוצא את עצמך, אנחנו מכירים את זה מהעבר, מוצא את עצמך קצת ורבוז, אתה אומר הרבה בשביל לפתור מעט, ובספארק נתנו המון אבסטרקציות, המון בילדינג בלוקס, שפשוט עוזרים לך לכתוב תוכנית מאוד מורכבת, בצורה יחסית פשוטה. אז זה כאילו הדור הבא של הדאטה פרוססינג.
והוא גם עבד מהר.
והוא גם עבד מהר. ברוב הפעמים. עכשיו, כשאני אומר ברוב הפעמים, זה, אני בכוונה מתכוון ברוב הפעמים, מכיוון שכשאתה אומר שזה עובד מהר, ספארק באופן כללי, כקלאסטר קומפיוטינג, מניח שהדאטה שלך מבוזר, והוא מניח בעצם שיש לך הרבה וורקרים שעובדים במקביל על הדאטה פרוססינג שלך. עכשיו, זה איזושהי הנחה שאתה בא ואת אומר, אוקיי, אז אני, מבחינה אופרטיבית, מישהו צריך להרזיק קלאסטר. של הרבה וורקרים, שלא יודע מה, 10 וורקרים, כמה אני צריך? 20, 50, אולי 1,000. זה מאוד תלוי בבעיה שאני פותר, אבל הפרמוק עוזר לי לפתור את הבעיה. ואז כשאתה בא להרים כזה קלאסטר של אותו רכיב, של אפאצ'י ספארק, אתה מגלה שזה די כאב ראש. זאת אומרת, אתה או צריך צוות של אנשים שמתמחה בזה, זאת אומרת שזה מה שהוא עושה בחיים, הוא דואג לעשות את כל ה-heavy lifting של להרים את הקומפוננטות האלה, ומי שמכיר את זה, יודע שזה המון המון רכיבים נעים.
ומי שמכיר את הדופ יודע שצריך צוות אפילו יותר גדול.
נכון, נכון, מסכים, יש לך וורקרים, ויש לך מאסטר, ויש לך סטייט באיזשהו דאטאבייס, ויש המון המון רכיבים נעים, אתה ממש מוצא את עצמך עם צוות דאב-אופס לא קטן בשביל לנהל את כל הדבר הזה, וספציפית באמזון AWS, שאנחנו, רוב הבקאנד שלנו רץ בו, יש לך פרמורק שיודע לעזור לך להרים את כל הסביבה הזאת. אגב, גם לגוגל קלאוד יש את זה, יש לך סביבה שעוזרת לך לבוא ולהרים, בעצם אתה לא מנהל, כאילו הקלאסטר הוא שלך, אבל אתה לא מנהל אותו, אתה לא מנהל את המכונות, אתה בעזרת command line יכול להרים קלאסטר. הבעיה שיש בגישה הזאת זה שאתה מגיע למצב שבו אתה מאוד tightly couple עם הקלאסטר שאתה מרים. אתה אומר, אוקיי, אני צריך קלאסטר שעשרה וורקרים. אבל פתאום באים אליך מהפרודקט ואומרים לך, תשמע, אנחנו רוצים שתעשה data processing לאיזשהו הפרחת בלון, תרוץ על כל ההיסטוריה של השנה האחרונה ותחשב לנו משהו. לא בטוח שבכלל 10 וורקרים מתאימים לפתור את הבעיה הזאת. ואז אתה מתחיל לנהל כמה סביבות. ופה מתחיל כל הנושא של הסרבול מסביב לנהל קלאסטרים שונים של ספארק.
אתה מנהל יותר סביבות, אתה לוקח יותר שרתים.
כן, אבל שוב, זה נכון, אתה לוקח יותר שרתים, אבל זה, יש לך פה איזשהו משהו חבוי במה שאתה אומר, שיש לך בעצם את האנשים שמתאימים לבוא ולעשות את כל הדבר הזה. זאת אומרת שאתה מסתיר פה איזשהו headcount. זאת אומרת, אתה אומר, בשביל להרים קלאסטר של 10 וורקרים, או של 50 וורקרים, או של 100 וורקרים, אני צריך צוות שידע לבוא ולתפעל את זה. וזה משהו שלא כל חברה יכולה לבוא ולהגיד בצורה פשוטה, בטח לא לסטארט-אפ, לבוא ולהגיד, אוקיי, מה הבעיה? אני אשקיע בצוות של אנשים שזה מה שהוא עושה. הוא מתמחה באופרציה של הקלאסטר קומפיוטינג. ושוב, כל הכניסה של עולם הקלאוד באה להקל על העולם הזה. אז באמזון יש לך סביבה שעוזרת לך להרים את הקלאסטר, אבל עדיין אתה מנהל את הקלאסטר, זה מכונות שהם און, אתה מנהל אותם, אתה מריץ אותם, אתה דואג להוריד אותם, להעלות אותם, וזה המון כאב ראש.
כן. דרך אגב, הגישה שאנחנו לקחנו בעניין הזה, זה שהקלאסטר הוא דיספוזיבול, זאת אומרת, הוא עושה רק חישוב אחד ויורד. הוא אף פעם, הוא לא חי יותר מכמה שעות.
אז זה בדיוק מה שאנחנו עשינו, בגדול, יש בעיה אחת קטנה עם המודל שהתחלנו איתו, זה שקודם כל כל המכונות שאתה עובד איתם, הם, אתה משלם, הפרייסינג מודל הוא שעתי, זאת אומרת, גם אם ירזק את הג'וב ל-10 דקות של 100 וורקרים, אתה משלם שעה.
אבל כבר לא, כבר לא.
זה נאמר, כאילו, כך זה התחלנו בעבר, ואז מה שאתה עושה, אתה מוצא את עצמך, כותב utilities קטנים on top of that. אתה לוקח איזשהו תוכנה שבעצם מריצה את הג'וב, וכמו שאתה אומר, disposable. הוא מריץ את הג'וב, כותב את התשובה לאן שהוא צריך ויורד. אבל שוב, זה איזשהו אופרציה שאתה כל הזמן מנהל, והרבה חברות קטנות, גם, זה היה, שוב, זה היה בתחילת הדרך של החברה, כשאתה צריך לעשות דאטה פרוססינג, אתה אומר לצלך, אני אולי לא צריך את הכאב ראש הזה, אולי אני לא צריך את האנשים שיעשו את זה, אולי יש משהו יותר טוב שיעזור לי לבוא ולעשות את הבעיה הזאת פשוטה יותר.
כן, ואני חושב שזה נהיה עוד יותר מורכב, כשאתה לא צריך לאבד רק דאטה, אלא אתה צריך גם אולי מדי פעם לצאת החוצה לאינטרנט, לעשות קרולינג, אולי לחכות למישהו אחר שיעבד דאטה, ואז לעבוד על הדאטה שלו.
התלויות, ניהול התלויות.
כן, כן.
אז בעצם ספארק והדופ, וגם מערכות אחרות מאוד טובות בלנהל תלויות, כל עוד התלויות הן של ספארק. זאת אומרת, כל עוד זה תלויות...
הן טובות בסטורינג ובעיבוד המבוזר, אבל עכשיו איך מנהלים את כל הג'ובים?
כן, לא, אבל אני חושב שהבחנה חשובה שצריך לעשות, אם מסתכלים רק על ספארק, זה שבספארק יש מערכת מצוינת להגדרה של תלויות בין חישובים. זאת אומרת, אתה יכול להגדיר 5 חישובים ולהגדיר איזשהו דאג ביניהם, איזשהו גרף חישובים ביניהם, והוא מנהל את זה מצוין. כל עוד החישובים הם ספארקים, או חישובים שנוח לספארק לעשות.
כן.
ברגע שאחד מהחישובים הוא לא מסוג החישובים שנוח לספארק לעשות, אז או שאתה עושה את זה בספארק ואונס את ספארק, וזה פחות מומלץ, זאת אומרת, אתה רואה CPU שהם אידל כשהם מחכים לרשת, או כל מיני פטנטים כאלה שהם פחות מומלצים, או שאתה מתחיל לנהל את זה בעצמך. ואתה אומר, אוקיי, אני אריץ 3 חישובים בספארק, אני אעצור, אני אוריד את הקלאסטר, אני אעשה חישוב אחר, ואז אני אריץ עוד 2 חישובים בספארק. ופה אתה באמת מתחיל להסתבך, ואני יכול להגיד שזה הנקודה שבה אנחנו אמרנו, אוקיי, ספארק הוא מצוין למה שהוא עושה, אבל צריך מישהו שינהל אותו. צריך משהו מעליו.
כן, אז זה בדיוק הנקודה שבה, לפני שבעצם צללנו לעולם של המנג'מנט, התחלתי עם הבעיה שדיברתי עם כל מה שקשור לנהל סביבות, אז בוא נעזוב רגע את הספארק, נגיד אנחנו עושים איזשהו דאטה פרוססינג ג'וב, כמו שאתה מתאר, ואתה אומר, אני לא יודע, הוא עושה משהו, יש לו איזשהו input source, יש לו איזשהו computation, ויש לו output source, ולרוב מה שאתה מגלה זה שיש המון המון תלויות שהן לאו דווקא בג'ובים שעושים דאטה פרוססינג. לדוגמה, אתה משתמש באיזושהי מערכת third party שדואגת לעשות in-app call בין יוזרים, ואתה רוצה לקבל כמה in-app call קרו. אז זה איזשהו דאטה שאתה יוצא לאינטרנט, ואתה מביא אותו בעזרת API עם אותו third party. אתה רוצה לדעת כסף, אתה משלמים לך בעזרת כרטיסי אשראי, אתה משתמש ב-API של סטרייפ, אתה רוצה לדעת כמה כסף בזבזת בשעה האחרונה, או כמה נכנס, כמה יצא. אז אם אתה רוצה עכשיו לקבל אינסייט באופן כללי בשעה האחרונה, מה קרה בעסק שלך, אז יש לך input source, כמו שאתה אומר, שהוא לאו דווקא דאטה פרוססינג שאתה עושה לו בארגון, הוא גם פונקציה של הרבה מערכות שונות. ולרוב מה שקורה, אתה מתחיל לצייר פאנלים, כמו שאתה אומר, אתה מייצר איזשהו פן אין, שהוא לאו דווקא תלות של הג'וב, אלא הוא הסתכלות גלובלית של הג'וב, פלוס עוד כמה דאטה סורסים שונים. והמנג'מנט שמסביב לזה מתחיל להיות כאב ראש, אתה מתחיל, לרוב מה שקורה בהתחלה, אתה תמיד כותב איזה קרון קטן, אתה עושה סקריפטים, ואתה אומר, אוקיי, זה יעבוד.
אז ככה, ב-5 בבוקר ירוצה, הוא בטוח יסיים עד 5:30, אז ב-5:30 ירוצה, הוא בטוח יסיים עד 6.
בדיוק, ואז אתה נמצא, ואז אתה אומר, טוב, זה לא קרה ב-5:30, טוב,
אז אתה מגיע להול אוף שיים.
כן, ואז אני אעשה ריטרייס, ואז אתה אומר, רגע, אבל לאן הוא כותב את הלוגינג, ואם המכונה פתאום התחלפה באמצע, אז הלוגים הלכו, ומתחיל אותך פתאום כאב ראש, אתה פתאום, בלי לשים לב, אתה הולך לסקריפט, ואתה מוסיף לו הרבה הרבה דברים מיותרים, אתה מוסיף לו ריטרייס, אתה מוסיף לו לוגינג, אתה אומר, אם הטסק הספציפי הזה לקח לו יותר משעה, אז תודיע לי באלרט, ואתה
לאט... אגב, עשינו פה, נשים לב למאזינים, עשינו פה איזושהי קפיצה מחשבתית, זאת אומרת, התחלת לתאר איזשהו use case של הפרודקט מגיע לך אד הוק, ומבקש איזשהו דאטה, ואתה אומר, יכול להיות שהחישוב עצמו הוא חישוב מורכב, אז אני צריך משהו שיעזור לי לעשות את החישוב, ועברנו ל-use case קצת שונה, ועוד יותר מורכב של חישובים יומיים, או חישובים שצריכים להיות יותר רובסטיים, זאת אומרת, לא משהו שהוא אד הוק, שזה עדיין יכול להיות שהחישוב עצמו מורכב, אבל אנחנו גם מוסיפים את המורכבות של זה צריך לקרות כל יום unattended, ואם זה נכשל, אני רוצה לדעת מזה עכשיו, ואני גם רוצה ריטראי וכו'.
ויש תלויות בין חישובים, וחישוב צריך להיגמר לפני שהחישוב הבא מתחיל.
אז אתה לגמרי מוצא את עצמך, כמו שהתחלת מקודם לספר, אתה מוצא את עצמך בזה שאתה שולח לסטייק הולדרס דוח יומי בבוקר, שהוא ריק, במקרה שהוא בכלל נשלח, או הוא חצי אפוי עם הרבה נעלים באמצע, והסיבה שאתה מגיע למצב הזה, זה מכיוון שאתה כל הזמן אומר, אתה יש לך הרבה הנחות יסוד כלפי הזמינות של הדאטה, כלפי הפרוססינג של הדאטה, כלפי הזמינות של מערכות third party שאתה בעצם צורך. ובפועל, מה שקורה פרקטית מאחורי הקלעים, זה שאתה בעצם מצייר דג, והדג הזה, כמו שאמרת, הדג שהוא נכון בקונטקסט של דאטה פרוססינג, הוא נכון באופן כללי בדאטה פרוססינג, לאו דווקא בקומפיוטיישן אנג'ן שלך, ספארק או כל מוצר אחר שאתה משתמש, אתה צריך לדאוג שהתלויות יהיו נכונות. זאת אומרת, אתה רוצה לעשות סקיידולינג נכון, אתה רוצה לעשות טריגרינג נכון, זאת אומרת, אם משהו יצליח, רק אז תצליח, אתה רוצה לדעת לנהל טיימאוטים כמו שצריך, זאת אומרת, אם טסק אחד לקח יותר מדי זמן, אני רוצה לדעת, אתה רוצה באוברוויו לקבל SLA, נגיד, סתם יש לך טסק שנתקע במשך שעה, והוא לא אמור לקחת יותר מ-10 דקות, אז יכול להיות שטיימאוטים במשך שעתיים זה בסדר גמור, זה ולידי לחלוטין לטסק הזה, אבל לא יכול להיות שהריטראים יחצו שעתיים, אחרי שעתיים אני כבר רוצה לדעת, זה כבר התנהלות אחרת מאשר סתם טיימאוט של טסק ספציפי. אז כל הדבר הזה שאתה מתאר, זה בעצם משהו שהוא מאוד כאב ראש לנהל אותו, אתה מוצא את עצמך, שוב, כותב הרמות של סקריפטים, ואתה אומר, טוב, אולי יש איזה מוצר שיעזור לי, אולי יש משהו שיכול לנהל את זה עבורי, את כל הכאב ראש הזה.
לא, ושם... אומר, לא, אני אכתוב אחד, ושנייה לפני זה אתה מגלה שיש כזה.
כן, בדיוק, אז שוב, אתה כבר כותב אחד, אתה עושה אותו לרוב בסקריפטים, ברמה של סקריפטים שלרוב לא עובדים, ויש בהם בגים, ואז אתה מגלה, כן, אתה מגלה שיש בעצם עולם שלם של מוצרים, שאחד מהם, כמו ש... דיברת בעולם הזה של דאטה פרוססינג בקונטקסט של הדופ או ספארק, אז יש את אוזי ויש את אזקבן, שהם מוצרים שהם יותר נתנו מענה לכל מה שקשור לדפנדנסי מנג'מנט וסקיידולינג וטריגרינג, אבל רק בקונטקסט של הדופ, של ג'ובים שהם הדופ או ספארק. וכשאתה בא ואומר, רגע, הטסק שאני מריץ הוא בעצם לא דיפנד בכלל, הוא בכלל להביא דאטה מרדשיפט, הוא בכלל להעתיק קבצים מ-S3, הוא בכלל להתחבר למערכת third party ולהוריד דאטה, אז בעצם הטאסק הוא בעצם אבסטרקט, אתה לא יודע מה הוא עושה, הוא יכול לעשות ספארק, הוא יכול לעשות API, הוא יכול לעשות קרולינג, הוא יכול לעשות כל מיני דברים, ואתה רוצה בעצם לנהל את הכל במקום אחד, ובדיוק שם נכנס המוצר שאנחנו התמנו ואנחנו משתמשים בו, שזה המוצר של Airflow, ש... Airbnb כתבו אותו, זה אופן סורס ש-Airbnb כתבו אותו, והוא היום עובר בעצם רוויזיה לכיוון של אפאצ'י, הוא הופך להיות בעצם פרויקט שהוא adapt by אפאצ'י.
אוקיי, אז שני, בעצם בין שני מוצרים מובילים שאני מכיר בתחום הזה, אחד מהם זה לואיג'י, שלי באופן אישי יש ניסיון איתו, והשני זה Airflow, שהוא קצת יותר חדיש, ונראה שהוא קצת יותר capable.
אני יכול להגיד שבאוטבריין, כשאנחנו הסתכלנו ימינה ושמאלה, והיינו צריכים משהו כזה, אז לא היה. ובאוטבריין נכתב אחד כזה, הוא משמש אותנו עד היום, והוא עושה עבודתו נאמנה.
הוא בקוד פתוח, תזכיר לי? זוכר שהראל דיבר עליו, אני לא זוכר אם זה נפתח.
כן, אני גם לא זוכר אם הוא נפתח, אבל...
יש מצב.
זה שנכתב אחריו לעבודה אחרת, כבר נפתח החוצה, אבל...
אז גם לואיג'י, אגב, שהזכרת, וגם Airbnb נכתבו על ידי חברות ענק, אוקיי? לואיג'י נכתב על ידי ספוטיפיי, ו-Airflow נכתב על ידי Airbnb, ולהם יש דאטה פייפליינס מורכבים מאוד, והוא אכן בא בדיוק לפתור את הבעיה הזאת, ספציפית לגבי למה Airflow ולא לואיג'י. אנחנו בחרנו ב-Airflow מכיוון שהוא מערכת יותר מתקדמת, זאת אומרת, יש בה פיצ'ר סט יותר רחב, הוא, כמו שאמרת, הוא מרגיש כמו משהו שהוא יותר עכשווי, יש בו פיצ'רים יותר מתקדמים, אני יכול לתת בדוגמה אחת, שאיך שניהם פותרים אותה בעיה, ובדוגמה אחרת איך Airflow קצת יותר מתקדם, לדוגמה מה שאמרנו, שכל מה שקשור לטאסק, שהוא אבסטרקט, זאת אומרת, אתה לא יודע מה אתה מריץ, אז כל המנגנון הזה של שמה שהמוצר הזה נותן, זה לקחת טאסק ולהגיד, אוקיי, טאסק זה בעצם אופרטור, זה איזשהו משהו שאני יודע שאני יכול לכתוב לו well-defined function, לדוגמה, תוריד דאטה מ-S3. נגיד, סנכרן דאטה מ-Redshift. נגיד, תוריד קובץ מ-HTTP. זה דברים שהם בעצם well-defined, וב-Airflow ספציפית נכתבו אופרטורים כמעט לכל, אפשר לחשוב כמעט על כל מקום שיש בו דאטה, הם כתבו עבורו אופרטור שיש לו in ושיש לו out, ובגדול כשאתה נכנס למוצר הזה, אז אתה יכול לבוא ולחוות ופחות להתעסק בקודינג. זאת אומרת, אם אתה רצית לכתוב דאטה מ-S3 לתוך Google Cloud Storage, יש לך אופרטור לזה.
כנראה שתצטרך לכתוב, אבל את הביזנס לוג'יק שלך, ולא...
בדיוק, בדיוק. זאת אומרת, לא,
לא לכתוב צנרת.
בדיוק. את כל הפלמבינג, הם בעצם עשו אותו. הם דאגו בעצם לכתוב אופרטורים, כמעט מכל מערכת לכל מערכת, וגם אם אתה מתקשה, ויש לך איזשהו טסק שאתה, בוא נגיד, הוא מאוד מאוד שלך, ואתה לא יודע להגדיר אותו, הוא מאיזשהו מוצר שהוא לא אופן סורס, והוא רק אתה משתמש בו, זה מאיזה מערכת פנימית שלך, למערכת פנימית שלך, אז יש יכולת להרחיב את האופרטורים באופרטורים שלך, אז יש להם אבסטרקט אופרטור כמו פייתון אופרטור וכמו בש אופרטור, שאם סתם אתה רוצה לעשות שפל מ-A ל-B, ולדחוף את הטסק הזה כחלק מאיזשהו עץ גרף מאוד מאוד מורכב של תלויות בחישוב שאתה עושה.
כן, אז, דרך אגב, אז אני מסכים בגדול שלואיג'י הוא הרבה יותר מינימליסטי, רק כדי ליישר את ההדורים, כיוון שהייתי קונטריביוטר, אז זה גם אפשרי בלואיג'י, אני למשל הוספתי תמיכה ב-Redshift ללואיג'י, אפשרי להוסיף אופרטורים כאלה, אבל ב-Airflow זה פשוט הרבה יותר קל. בגלל זה יש הרבה יותר.
אני מניח שזה פשוט שאלה של אדופשן. ככל שהקהילה מאמצת את זה יותר, יש מגוון יותר רחב של קונקטורים.
כן, לגמרי ככה. זה, אגב, לא אמרתי את זה קודם, אבל רוב האופרטורים של Airflow, מה שנקרא היותר שווים, זה כאלה שהגיעו מהקונטריביושן. זה לא כאלה שהגיעו בכלל מה... Airflow בעצמה נתנה אופרטורים, איזה 10 אופרטורים בסיסיים שיש בהם דאטה בכל מקום.
Airbnb נתנה את מה שרלוונטי אליה.
כן, 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 ממש ככה, והקונטריביושן נתנו עוד איזה 15 אופרטורים שונים שהקהילה משתמשת בהם.
אוקיי, אז בוא רגע נחזור ונסביר מה המערכת כזו יודעת לעשות, זאת אומרת, מה Airflow יודע לעשות. אז הוא יודע, אני אנסה להסביר ואתה תתקן אותי. אז אתה יכול באמצעותו להגדיר גרף של חישובים, זאת אומרת להגיד חישוב א' צריך להתבצע ואחר כך חישוב ב' יכול להתבצע. זה פותר את הבעיה שמקודם דיברנו עליה של נריץ כרון בשעה 5 ואחר כך כרון נוסף ב5:30 בהנחה שהקודם יסתיים. אוקיי, אז אנחנו לא יודעים אם זה באמת ייקח חצי שעה, לא כל כך מעניין אותנו כמה זה, לא מעניין אותנו כמה זמן זה ייקח, אנחנו רק רוצים שב' ירוץ אחרי א'. זה אחד. פונקציה נוספת זה אם א' תלוי גם ב-ב' וגם בג', אז הוא צריך לחכות לשניהם, נכון? שזה כבר תלות הרבה יותר מורכבת שאני לא יודע איך לבטא בקרון חוץ מבלק מג'יק הזה. בנוסף אנחנו רוצים איזושהי יכולת של רזיליאנס, זאת אומרת אם חישוב א' נתקע באמצע ואני מריץ אותו או שהוא לא יסתיים או שהוא יתקרש ואני מריץ אותו מחדש, אני רוצה שיקרו דברים טובים. נכון? זאת אומרת, או שהוא יתחיל לרוץ מ-0 ויעשה את החישוב ויסיים, או שלפחות אני אדע מה קורה שם. בעצם, אבל אם א' רץ וכן יסתיים, אני לא רוצה להריץ אותו שוב. זאת אומרת, יכול להיות שיש לי גרף חישובי מאוד מאוד גדול, הצלחתי להריץ את א', ב', ג', ד', והי נתקע. אוקיי? אני רוצה שוב להריץ, את א', ב', ג' וד' לא צריך להריץ שוב. נכון? רק את היי צריך להריץ. ובעצם שני הכלים האלה יודעים לטפל בזה, בלי שתצטרך להטריד את עצמך. מה עוד כלי כזה נותן? נותן לך איזשהו פרמורק חישובי מאוד מוגדר ופשוט של, יש חישובים, לכל חישוב יש אינפוט ולכל חישוב יש אוטפוט. כן? וזה עושה סדר מאוד טוב בדברים, כמו שפונקציית למדה עושה סדר בדברים. זאת אומרת, מותר לך לרוץ, אסור לך לשמור סטייט, ויש לך 30 שניות לטפל בבקשה, גו.
כן.
זה שם אותך בתוך מגבלות שהן אולי מגבלות סינתטיות, אבל מאוד מאוד עוזרות לעשות קוד שהוא מודולרי ויותר קל לתחזוקה. שזה נחמד. פשוט. כן.
אתה מוצא את עצמך לאט לאט כשאתה מתחיל להשתמש במערכת שיט כזאת, שאתה ממש אוכף את המודולריות. כי אתה אומר לצלך, רגע, יש לי פה משהו שהגרנולריות שלו היא טסק. אז אם יש לי טסק שמסנכן טבלה A לטבלה B, ויש לי טסק שמסנכן דאטאבייס A לדאטאבייס B, אז אתה פתאום אומר, רגע, למה שזה לא יהיה commonly used, כמה צריכים להשתמש בטבלה B, עוד הרבה, יש הרבה בעצם שצריכים להשתמש בטבלה B, אז אתה פתאום מוצא את עצמך מפרק מתוך טסקים מאוד מורכבים, אתה הופך אותם למודולרים, אתה אומר, אתה תסנכרן רק את X, אתה תסנכרן רק את Y, זאת אומרת, זה מתחיל להפוך להיות גישה כמו גישה יוניקסית כזאת, אתה כותב המון תוכניות, שהן עושות רק דבר אחד, ואתה מחבר אותם בעזרת פייפים. אז אתה הופך, פתאום, כל הקוד שלך הופך להיות ככה, כל המנג'מנט שלך הופך להיות כזה.
כלומר, כן, כן, כלומר, Airflow לא רק שהוא מאפשר לך מודולריות, הוא די מכריח אותך להיות מודולרי, וזה לטובה, ברוב המקרים.
כן.
אוקיי, בנוסף גם יש לו איזשהו UI, נכון? שאתה יכול להסתכל ולראות כאילו מה מצב החישוב, זאת אומרת, האם זה, כמה זמן זה כבר רץ, ואולי איפה זה תקוע, להסתכל על לוגים, כל הדברים הנחמדים האלה שהם כאילו תמיד נראים כמו איזשהו אקסטרה שעושים אחר כך, אבל אם אתה לא חושב על זה מראש, אז אתה די נתקע. לך תריץ עכשיו, אם אתה מריץ איזשהו סקריפט, לך תדע עכשיו איפה הלוגים נמצאים, לאסוף את הלוגים מכל המקומות, להבין מי נתקע.
כן, זה מדהים, מדהים שאתה מתחיל ואתה אומר, טוב, אני יודע שהסקריפט הזה לוקח לו 20 דקות או חצי שעה, או הטסק הזה לוקח לו 20 דקות או חצי שעה, ואז אתה אומר, רגע, למה אני צריך גוי בכלל? אני, כל החיים שלי זה command line, אני רגיל לעבוד עם command line, אבל אז זה קורה איזה יום אחד שמישהו מעיף לך אינדקס באיזשהו מקום בדאטאבייס, ואתה רואה ספייקים פתאום מוזרים, ואתה אומר, אוקיי, זה לא כל כך ברור, אז אתה נכנס לגוי, ופתאום זה, או, זה כל כך הגיוני. הטסק הזה פתאום לוקח לו פי 2 או פי 5 יותר זמן, ממה שבדרך כלל, כי אתה רואה את זה בעיניים. אתה ממש פרקטית רואה את זה, וזה משהו שהוא ממש ממש נוח.
בסוף הוויזואליזציה עושה את העבודה של זה.
כן, כן, זה מדהים. אני מאוד מאוד command line, וזה מדהים כל פעם שאני מסתכל בגוי, ויש לנו גרפים שהם מאוד מאוד מורכבים, זאת אומרת שהדפנדנסי שלהם מכיל סדר גודל של 100 טסקים, היומיים, האלה שבעצם רצים כל יום על היום שקודם, או כל יום על השבוע הקודם, אז הם מאוד מאוד מורכבים, ופתאום אתה רואה איזה טסק סורח קטן שכזה, שאתה רוצה לראות מה קורה איתו, אז פתאום שאתה רואה גרף מאוד מאוד מורכב של dependency, ופתאום אתה רואה אחד שהוא אדום או צהוב, זאת אומרת, או שהוא חצה את ה-SLA שלו, או שהוא נכשל והוא מנסה לרוץ שוב פעם מחדש, זה כל כך עושה שכל. זה, פתאום זה לא מסתם לקבל טסק ש... יש לו איזשהו אירו ולהסתכל בלוג, זה לראות תמונה הרבה יותר גדולה ולהבין, גם כששואלים אותך מתי זה יסתיים, אז אתה אומר, רגע, זה מאוד הגיוני, הוא נמצא באמצע. אני יודע שאם הוא באמצע, אז עוד כמה זמן ייקח לו בשביל לסיים. אז זה עושה המון המון שכל זה שיש לך את הוויזואליזציה הזאת.
ובעצם כל התכונות שעד עכשיו הזכרתי, של הגדרת גרף תלויות וריטראי וכו', כל הדברים האלה הם גם בילטין בתוך ספארק. אבל ההבדל המשמעותי והיתרון הגדול של כלים כמו Airflow מעבר, מעל ספארק, זה שהם גם יכולים להריץ חישובים שהם לא ספארקים במהותם. זאת אומרת, ספארק מאוד טוב בחישובים שהם CPU אינטנסיב. אבל מה אם החישוב הוא Network אינטנסיב ולא CPU אינטנסיב, או מה אם הוא צריך לעשות דברים אחרים שהם פשוט לא טבעיים לספארק? אז לפחות מניסיוני, בדרך כלל מה שחברות עושות זה בעצם... מגדירות חישובים בספארק ובכלים אחרים, ונותנות ל-Airflow לנהל את כולם. זאת אומרת, Airflow הוא האבא של כל החישובים.
כן, כן. נכון, ממש ככה. אנחנו, ספציפית, היה לנו, אנחנו עושים איזשהו מעבר גם בכל מה שקשור לדאטה פרוססינג, עברנו למוצר של גוגל, שהוא יותר סאסי בעולם הזה של דאטה פרוססינג, ואז היה לנו גם ג'ובים של ספארק, היה לנו גם ג'ובים של גוגל קלאוד, דאטה פלואו, והיה לנו גם, כמו שאתה אומר, ג'ובים של API, והיה לנו ג'ובים של סינכון דאטאבייסים, מהבקאנד לתוך הדאטה ווירהאוס, ואתה בעצם, ב-Airflow אתה, שוב, עושה את האורצ'סטרציה הזה, את הכל במקום אחד, וזה מאוד מאוד נוח, כי יש לך one tool, rule them all.
אז בוא נדבר על זה רגע, אז אתה אומר, התחלתם בספארק, או לא יודע אם אמרת את זה, אבל אני אומר, התחלתם
כן,
בספארק.
כן, התחלנו בספארק, כן, נכון.
ועברתם, עכשיו הזכרת שעברתם לגוגל דאטה פלואו.
כן.
מתי זה קרה? סיימתם את המעבר? למה זה קרה?
אז בגדול התחלנו, כמו שאמרתי, בספארק, ודי מהר נתקלנו בשתי תקלות, ממש בתחילת הדרך נתקלנו בשתי תקלות שלא שמנו לב אליהם. בספארק באופן כללי אתה יכול לכתוב את כל הדאטה פרוססינג קודינג שלך, זה אבסטרקט, אתה יכול לכתוב בפייתון, אתה יכול לכתוב בג'אווה, אתה יכול לכתוב בסקאלה, איכשהו כל הריסורסים שפנינו אליהם זה הסקאלה, בכל מקום אתה רק הולך וובינארים, וידאוים, ספרות, הכל זה סקאלה, אז אמרנו, אוקיי, נזרום עם הסקאלה, down the road, זה לא היה צעד חכם, בלי להלעות בפרטים, יצא מצב שאנחנו, מרגע שאנחנו בעצם פרקטית רואים בעיה, עד רגע שפרקטית פותרים אותה, לוקח לנו הרבה מאוד זמן, זה איזושהי שפה שהיה לנו קשה להטמיע אותה, זה דה פקטו מה שקרה.
איך אגב, בגדול בחברה, מה שפות הקידוד בבקאנד?
בבקאנד זה גו, כל הבקאנד כתוב בגו, ואנחנו התמנו את גו די בתחילת דרכה.
אוקיי, אז אין לכם אפיליאשן מיוחד לפייתון?
אין לנו אפיליאשן, יש לנו כל מה שקשור לדאטה סיינס מריץ בפייתון, 99% מהמייקרו סרוויסים הם בגו בבקאנד, וכל מה שקשור לדאטה פלטפורם הוא בג'אבה. זאת אומרת, אנחנו ממש ממש לא סטיקי לאיזושהי טכנולוגיה או שפה ספציפית. פרקטית מה שיצא זה שלא הכרנו סקאלה, אמרנו אוקיי, נטמיע, לא בעיה, ויצא למצב שזה דווקא כן בעיה. זה הייתה הבעיה הראשונה, ובעיה השנייה הייתה סביבות. כל מה שתיארתי מקודם זה ניהול סביבות. אתה אומר לעצמך, או שהולך להיות לפי צוות דאב-אופס, שזה מה שהוא עושה, זה המטרה שלו, לנהל את הסביבות האלה, או שאני, יש לי פתרון אחר יותר טוב. וכשיצאנו לחקור את זה קצת, נתקלנו בפתרון שגוגל קלאוד דאטה פלו מציע, שהוא בעצם מציע מודל מאוד מאוד דומה למה שהאפאצ'י ספארק עושה, מאוד מאוד דומה מבחינת האבסטרקציות, שלך לעשות דאטה פרוססינג בביג דאטה, רק פשוט הם מנהלים את הכל. זה SaaS, זה fully managed service, שאתה פשוט לוקח את הקוד שלך, אתה כותב את הג'וב, אתה כותב את הביזנס לוג'יק, אתה כותב את כל הלוגיקה שלך בתוך הקוד, ומגיש אותו לקלאסטר שאתה בכלל לא מנהל אותו. אבל אתה יכול לחוות אותו מרחוק. משהו מדהים שאתה יכול לבוא, להגיד, לתת לג'וב, לתת לג'אר שלך שאתה מריץ בתוך הקלאסטר, להגיד לו, הג'וב הזה אני צריך 100 וורקרים. הג'וב הזה אני צריך 10 וורקרים. הג'וב הזה אני צריך 50 וורקרים. לג'וב הזה אני צריך CPU מטיפוס X. לג'וב הזה אני צריך CPU מטיפוס Y. זה משהו, זה נותן פלקסיביליטי מדהים, אתה בעצם, כל מה שקשור לקפסיטי פלנינג, כל מה שקשור לקלאסטר מנג'מנט, אתה דוחף החוצה, אתה אומר, זה לא בעיה שלי, זה בעיה של מישהו אחר, ואני משלם פר דקה על מכונה. ואם אני, הג'ובים שלי הם שעתיים ורצים 10 דקות, אז אני משלם רק 10 דקות. ואם הם יומיים ורץ להם 4 שעות, אז אני משלם 4 שעות. אבל יש לי את הגמישות המדהימה, של זה שאני לא צריך לנהל בכלל את כל הסביבות האלה, את כל הכאב ראש הזה של המכונות.
אוקיי, אבל אמרת מקודם שאתם רצים על AWS. אז מה, אתם כל היום מסיעים דאטה הלוך חזור בין AWS לבין גוגל?
כן, אז נכון, מבחינת
חברות הסעות.
ממש ככה. אז נכון, זה בדיוק מה שאנחנו עושים. אנחנו, מכיוון שהדאטה יושב ב-AWS, אז כל האיבנטים, כל האיבנט סטור שלנו, הדאטאביסים גם יושבים ב-AWS, האיבנט סטור זה פיירוס קינסיס, של AWS, שזה הקפקה שלהם, אז אנחנו משנים פרקטית את כל הדאטה, כי אנחנו כל X דקות, בעזרת Airflow, מסנכרנים את כל הדאטה שיש לנו ב-S3, לתוך Google Cloud Storage, בשביל שהוא יהיה זמין לעשות דאטה פרוססינג.
ואני מניח שגם בחזרה, כי גם את התשובות אתם רוצים לראות אחר כך.
נכון, ואז בצורה, בחזרה, הדאטה warehouse שלנו יושב כרגע בתוך AWS, אז אנחנו מושכים דאטה כל הזמן לתוך גוגל קלאוד סטור, זה ממש רפליקה של כל הדאטה שיש ב-AWS, מריצים את הגוגל קלאוד דאטה פלו ג'ובס, מחוותים אותה מבחוץ בעזרת פרמטרים, ומחזירים חזרה את התשובה לתוך הדאטה warehouse שיושב בתוך ה-AWS.
העלויות של זה, זניחות?
זניחות מאוד, זה מדהים, אנחנו בהתחלה ישבנו ממש עם מחשבון, וניסינו להבין כמה כסף זה הולך לעלות לנו, ופרקטית יצא לנו שזה יותר זול אפילו מהאפאצ'י ספארק, כי באפאצ'י ספארק אתה תמיד אומר, לא היה את הדיספוזבל כמו שאתה אומר, היינו בתחילת הדרך, זה היה הרמה של סקריפטים, אז אמרנו, טוב, נו, שהקלאסטר יישאר למעלה, נשלם שעות עגולות, לא נורא, זה לא כזה נורא, וגם בגלל שהפרודקט כל פעם רצה, הפיל עלינו כל פעם איזו משימה אחרת, אז אמרנו, למה להוריד ולעלות? פרקטית זה יצא אפילו יותר זול מהכסף שנתן לנו להחזיק מכונות בלייב של ספארק ב-EMR ב-AWS. אז זה יצא ממש ממש משתלם מבחינת מחיר גם.
אוקיי, ועכשיו אתה גם יכול ללכת בחזה נפוח ולהגיד שאתה מולטי-קלאוד.
כן, ממש ככה, מולטי-קלאוד. זה די כאב ראש, אגב, אני חייב להגיד, זה לא משהו שהוא כאילו, נקרא לזה משהו שהוא כיף לעשות אותו, יש לו את הכאב גדילה שלו, יש לו את הכאב ראש שלו, אבל זה לגמרי משהו שספציפית עונה על הבעיה. הדאטה פלו נתן לנו, הוא שחרר לנו איזשהו צבר של ביזנס אינסייט שיכלנו לעשות בארגון, מכיוון שהיה כל כך פשוט פתאום לכתוב קוד. זה כל כך פשוט זה שאתה לא צריך לנהל את האופרציה, זה כל כך פשוט שהמודל קודינג שלהם, אגב, לא אמרתי את זה קודם, הוא כל כך נהפך להיות סטנדרטי, שהקהילה ימצא אותו לפרויקט הרבה יותר גדול. זאת אומרת, היום כל העולם הזה של האבולוציה של דאטה פרוססינג, עובר עוד אבולוציה שנקראת אפאצ'י בים, וזה בעצם מטריה אחת שבה איך עושים דאטה פרוססינג. ואפילו ספארק בגרסה הבאה שלו, ספארק 2.0, הולך בעצם להצליח להריץ ג'ובים שנכתבו לכאורה לגוגל קלאוד דאטה פלו. אתה פשוט מקמפל אותם לא for.com Google, אתה מקמפל אותם for Apache Beam, המודל קודינג הוא מאוד דומה, אבל אז אתה יכול לכתוב קוד שאתה כתבת אותו דאטה פרוססינג לדאטה פלו, ואתה יכול להריץ אותו בתוך ספארק, או בתוך פלינק, או בתוך כל אחד מהפרויקטים שיודעים להריץ את הקודינג מודל הזה, וזה תודות כמובן לגוגל קלאוד ש... שפתחו את כל ה-SDK הזה החוצה לעולם.
זהו, כשאתה אומר את זה, אני קודם חושב, רגע, רגע, אז למי יש את האינטרס לעשות את זה ככה, אם זה AWS או אם זה GCP? כן, אז במקרה הזה זה GCP.
זה מצחיק, אבל זה בדיוק מה שגוגל עושה, היא עושה משהו ממש 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 טוב, פותחת אותו, אבל עדיין שומרת לעצמה את הכוח, בזה שהיא לא מפרסמת לאף אחד את הראנר. אוקיי, גם את הראנר, גם מפרדוס, כשזה היה, היא פרסמה את ה-white paper של מפרדוס, היא לא פרסמה את ה-engine של מפרדוס. אותו דבר גם פה. היא לא מפרסמת את הדאטה פלו אנג'ן, היא רק מפרסמת את ה-SDK שבעזרתו אתה כותב את הדאטה פרוססינג, ואז היא אומרת, אוקיי, אתם רוצים, תכתבו לכם, הנה SDK, שאפאצ'י ספארק יממש את זה, שפלינק יממש את זה, אני לא מספר לכם איך אני מממש את זה, אבל יש לכם את היכולת לא להיות סטיקי. זאת אומרת, אתם יכולים לקפוץ בין environments, בין טכנולוגיות, בצורה שקופה.
אני חושב שזה מה שגוגל קלאוד בגדול עשו, אולי להבדיל מאמזון, ופשוט אמרו רגע איך אנחנו ניקח דברים אלה, אנחנו נעשה דמוקרטיזציה ל...
ממש ככה, ממש ככה.
כן, לקונקטורים.
ככה גם במובייל.
נכון, נכון.
כן, אבל אתה יודע, זה אני חושב אסטרטגיה לגיטימית של כל מישהו שהוא מספר 2 בשוק. זאת אומרת, אוקיי, מספר 1, יש לו הרבה נכסים, הוא לא רוצה לפתוח כלום, מספר 2 ינצח בזה שהוא, או שלפחות יתקדם בזה שהוא יפתח כמה שיותר.
והוא גם חזק. כן. הוא לא... הוא לא במצב של להתקטנן על כל...
כן, זה מצחיק, כי הם בהתחלה באו ואמרו, אוקיי, ל-AWS יש את EMR, אז אנחנו ניתן את Data Proc, שזה בעצם המקבילה של EMR בגוגל. וזה אמרו, רגע, איך אני אגנוב, מה שנקרא, עוד נתח שוק הרבה יותר גדול, אז הם נתנו את Data Flow, ואז Data Flow, בגלל שהוא מקפצת מדרגה בנוחיות ובפשטות, אז פרקטית זה פתאום גורם להרבה אנשים פתאום להסתכל ולשים עין על הדבר הזה, ולהגיד, רגע, אתה יודע מה, אין לי בעיה לשלם עוד קצת יותר בשביל לא לנהל את כל הדבר הזה, שמי שמומחה בדאטה, מי שאחראי בנטוורקינג, מי שדואג, יודע לעשות distributed file system כמו שצריך, שהוא יתמודד עם זה. ואני בעצם מתעסק בכל מה שקשור לביזנס לוג'יק.
גם המחשבה של לחייב אותך פר דקה ולא על שעה עגולה,
נכון, נכון.
אומרת, אני לא סוחט ממך את הלימון, רק בוא, יהיה לך נוח. תעבוד פה.
ממש ככה. זאת אומרת, כשאתה משלם ככה, אז אתה פתאום אומר לעצמך, טוב, אף אחד לא מנסה פה לעקוץ אותי או לערבב אותי. אני אומר, זה נשמע מודל כמו שהוא פייר, ואתה מקבל את החשבונית בסוף החודש, אחרי כמה POCים של ג'ובים גדולים שאתה עושה, ואתה אומר, טוב, אז השד לא כזה נורא. זה ממש ממש משתלם, וזה הרבה פחות כאב ראש.
לא תכננו להיכנס לשם, אני חייב לשאול אותך. אז אם כבר דיברנו על מולטי-קלאוד, אז איך אתם מנהלים את החומרה שם? החומרה, ואני עושה כזה air quotes, יש לנו הרבה דברים עם אייר פה היום, זאת אומרת, איך אתם מנהלים את המכונות הווירטואליות בגוגל ובאמזון, את הפרוססים, את הסקיוריטי גרופס, את הפאבסאב, את כל שאר הדברים, זאת אומרת, האם יש לכם איזשהו דרך אחת לנהל את שני עננים, או שאתם פשוט לא מנהלים, או שאיזשהו שילוב של כמה דברים?
אז כן, אז האחרון.
שאלה יותר אופסית כמובן.
כן, זה שילוב בעיקרון, אז הדב-אופס שלנו הוא AWS-oriented totally, טוטלי, זאת אומרת, כיוון שרוב המערכת היא AWS, אז הדב-אופס שלנו מדבר AWS-ית. זה מה שהוא מדבר, זה מה שהוא מכיר. מכיוון שבאנו עם העולם הזה של הדאטה פרוססינג, ושוב, הראינו value עצום בלעבוד בגוגל קלאוד דאטה פלואו, ובגוגל קלאוד as a whole, ולא לעבוד ב-AWS, אז נוצר מצב כזה שהוא כזה מישמש, כי AWS שלנו ממש ממש משויף, עובד חלק, כמו שאתה אומר, מבחינת מנג'מנט, מפתחות, לדיבלופרס, לאופס, לכל מי שבארגון, ובגוגל זה כזה חצי מנועל.
יש אז ב-AWS נגיד, מה זה, Cloud Formation? או זה איזשהו כלי אחר שרץ מעל זה?
בגדול הם עובדים, אתם מדברים מבחינת אופרציה, כאילו איך לעשות, אנחנו עובדים עם טרה דאטה, אם זה שאתה מקבל מבחינת איך לעשות את כל מה שקשור לקלאוד, סיסטם בילדינג, ומבחינת המנג'מנט, הדב-אופס שלנו מנהל את המנג'מנט של AWS, ולא מנהל בכלל את המנג'מנט של גוגל קלאוד. ומי שמנהל את הגוגל קלאוד, זה הצוות של ה-BI, הצוות של הדאטה, וזה כאילו, זה מה שהם עושים, אבל למרות שהם לא operation oriented, אבל שוב, כמו שאמרתי, זה כזה פתרון שהוא חצי אפוי. בתכלס אין לנו פתרון אחד שהוא rule them all מבחינת כל מה שקשור לקלאוד מנג'מנט, אם יש לך כמה קלאודים.
אוקיי, כן, ברור, טוב. נשמע כמו סיטואציה בהרבה מאוד חברות כאלה, כנראה.
תכלס, כולנו תמיד באיזשהו טרנזישן. מטכנולוגיה לטכנולוגיה.
ממש ככה.
אתה אף פעם לא...
שלא יהיה לך נוח מדי איפה שאתה נמצא עכשיו.
כן, זה כזה אינסטנט, זה אף פעם לא מחזיק.
כן. טוב, אנחנו כבר רצים הרבה זמן, ואנחנו לקראת סיום. יש עוד משהו שרצית להזכיר, אם לא הספקת?
כן, עוד משהו אחד קטן לגבי מה שקשור ל-Airflow, עוד משהו אחד קטן, שלא אמרתי מבחינת הפיצ'ר סט, שהוא משהו שהוא מאוד חשוב, זה שהוא גם distributed, הוא תומך בדיסטריביושן של הג'ובים, וזה משהו שנתן לנו המון המון מרווח נשימה, זה שאתה בעצם יכול להרים קלאסטר של וורקרים, ולא וורקר אחד או שניים, אז אתה בעצם יכול לבזר את העבודה שלך, אז אתה יכול לעבוד עם 10 וורקרים, והניהול של הדאגים עדיין נשמר בצורה שהיא כמו שהיא לפני כן, זאת אומרת, אתה מקבל את הכוח של הדאג מנג'מנט, פלוס את היכולת להריץ הרבה טסקים במקביל, במכונות שונות. זה כוח ממש ממש אדיר, כי אתה מגלה שבעצם מכונה אחת או שתי מכונות לא מספיקות להתמודד עם כל הבלגן הזה, והם דאגו לזה מבעוד מועד, ופשוט נתנו לזה פתרון טוב, וזה משהו שהוא עוזר לנו המון היום בעבודה עם כל מה שקשור לדאטה פרוססינג.
יופי, אז אני, קודם כל אני שמח, כי אני כבר יודע איזה גרפיקה תהיה לי בבלוג פוסט של הפרק הזה.
משהו עם דגים.
משהו עם דגים, אנחנו כל הזמן מדברים פה על דגים, אז חייב להיות משהו עם דגים. אורי, תודה רבה, היה תענוג, תודה שבאת.
תודה לכם, תודה ששוב פעם שבאתם אותי, ותודה גדולה על כל מה שאתם עושים.
בשמחה, תודה.
הספקנו.
להתראות.
מספר תודות לפני סיום, תודה לגיא מנחם ושני סדמה על העריכה הקולית, ותודה לקטי רוטמן על התקצור.